פרשת מקץ, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. לקחים מחג החנוכה, אז ועכשיו. האתגר הגדול ביותר שמתמודדת איתו כיום אוכלוסיית יהודי התפוצות, הוא התהליך העקבי של התקדמות התרבות האוניברסלית ומספר היהודים שמרצונם החופשי מתבוללים אל תוכה שהולך וגדל. מציאות זו מקבילה לתקופת החשמונאים, שבמהלכה נטמעו אל תוך ההלניזם יהודים רבים והיוו איום על המשכיותה של דרך החיים היהודית. אמת, התרבות התחרותית דאז לבשה צורה אלימה ודכאנית, מה שלא אירע בימינו. עוד לא. אולי נוכל ללמוד מניתוח מחודש של ההצלחה שנחלה התגובה הדתית-פוליטית אשר הובילה לניצחון החנוכה, הגם שהיה ניצחון חולף, בתהליך פיתוח האסטרטגיה שלנו להתמודדות. התרבות היוונית הגיעה למזרח רכובה על גבו של אלכסנדר הגדול במסעותיו לכיבוש המזרח התיכון ואסיה. בהשפעת הרעיונות הדתיים של המזרח ובהטמעתם, שינתה התרבות היוונית את פניה והפכה לתרבות ההלניסטית, ערבוביה עוצמתית ומפתה של רעיונות אוניברסליים, מוטיבים דתיים פגניים, פילוסופיה, מדע, תרבות ואומנות. הפרס על התרועעות עם ההנהגה ההלניסטית והתאמות בתרבותה, היה יצירת קשרים בממשל וכיהון בתפקידים בכירים. לפיכך גם האליטה היהודית, כדרך האליטות המקומיות, נשאבה להתבוללות. המלך אנטיוכוס הרביעי, נצר לממלכת הסלובקים אשר השתלטה על חלקה של האימפריה היוונית בה נכללה ארץ ישראל, נטל לידיו את הסמכות למנות את הכהן הגדול. המינויים היו האנשים שהציעו את סכום הכסף הגבוה ביותר, כמנהג החברה ההלניסטית ובהמשך גם הרומית. ברוב המקרים, נושאי המשרה היו ממילא מעורים יותר בתרבות ההלניסטית כדי להשיג את המשרות הבחירות אליהן זכו להגיע. כשיהודים מסורתיים התנגדו להשתלטות המתייוונים ומנהגיהם הפגניים, אנטיוכוס הורה לכפות עליהם בכוח מנהגים הלניסטיים. כתוצאה מכך מרד המכבים הפך למלחמת אזרחים, שהיהודים היוו בה מרכיב כמותי גדול משני צידי המתרס. ההתנגדות הראשונה לטקסים הפגניים הגיעה מקבוצה המכונה במקורותינו חסידים. מדובר ביהודים שומרי מסורת, רבים מהם מכפרים ועיירות מרוחקות, שהיה להם אך מעט מגע עם התרבות היוונית. הם התמידו בנאמנותם למסורת הקודמת, וחוו כשערורייתית ביותר את התנהגות היהודים המתייוונים, שכללה התארטלות בגימנסיון, סעודות בחברת יוונים שכללו אכילת מזון לא כשר, ובהשתתפות בהקרבת חזירים ובעבודת פולחן לאל זאוס. כבעלי תפיסה שמרנית ואדוקה, סרבו החסידים בתוקף להצטרף לאחיהם המתייוונים. אך השקפתם התיאולוגית גרסה שאין למרוד במלכות, משום שהמלך הוא מינוי של אלוקים, וגם מלך של דיכוי הוא למעשה שבט אפי כדברי אלוקים בישעיהו. היהודים נדרשים לקבל את הדין. אם יחזרו בתשובה מחטאיהם, אלוקים יגאל אותם. אלוקים ורק אלוקים יכול להחליף שליט. ועד אז, הרכינו ראש והקריבו עצמכם על קידוש השם כדי שלא תאלצו להשתתף בפולחני החטא. ניתן לטעון שהעמקת המחויבות שלהם למסורת היהודית נעשתה על ידי העמקת המחויבות למסורת המקראית, בה הייתה רמה גבוהה יותר של שליטה אלוקית במהלכים היסטוריים, והשותפות האנושית בברית הייתה יחסית פסיבית. המחויבות לברית התבטאה בקרב בני האדם בקיום דבר האל ובעשיית הטוב בעיניו. בתמורה, אלוקים יעניק לישראל ניצחון על אויביהם. התוצאה התגלמה במעין התנערות מאחריות פוליטית. אין להתנגד לסטטוס קוו הגרוע, כי הדבר בידיו של אלוקים. לעומתם, המכבים התפתחו לכיוונים שיש בהם יותר אופציות ליזמות אנושית במסגרת הברית. גישה שהבשילה עם הופעת המסורת החזלית בהמשך. חזל לימדו אותנו שאלוקים מגביל את עצמו כדי לקרוא לשותף או לשותפה האנושיים לקחת על עצמם סמכות גבוהה יותר ואחריות על מדיניות ההוצאה לפועל של הברית. לדעתם, עשייה אנושית הייתה אז חיונית ליצירת היסטוריה או לשינויה. המרד האמיתי כנגד התייוונות בכפייה התחולל על ידי מתתיהו ובניו ממשפחת החשמונאים. הללו היו כהנים שהתגוררו מחוץ לירושלים. מקומם היה משמעותי, משום שההלניסטים חדרו לכהונה בירושלים. המלך אנטיוכוס הרביעי הסלווקי פירש את הקונפליקטים הפנימיים של היהודים, אשר החלו במריבות בין הכהנים הגדולים למתייוונים, כמרד נגדו. הוא חידש את מינויו של מנלאוס לכהן גדול, אף שלא בא ממשפחת כהונה, וקבע שורה של גזרות שאסרו על קיום מנהגי היהדות. כעונש הוא בזז את בית המקדש, הציב בו פסל של האל זאוס, והתיר זנות קודש בשטח בית המקדש. מדי חודש הועלו קורבנות לאלילים ובכללם חזירים. בהמשך ניסו ההלניסטים לכפות את המנהגים החדשים גם באזורים שמחוץ למקדש בירושלים. המכה הראשונה שהפליאו מתתיהו ובניו הייתה בעיר מודיעין כנגד יהודי אשר נאות לעבוד את אלילי היוונים. אך הם לא זכו לרוח גבית מהאוכלוסייה והיה עליהם לברוח להרים. שם פצחו במלחמת גרילה בשורה של קרבות פגע וברח. הצבא היווני היה הרבה יותר גדול וחזק, ולפיכך לא יכלו להילחם במאבק חזיתי וישיר במתייוונים ובתומכי המשטר. אחרי מות מתתיהו, נטל יהודה המכבי לידיו את מושכות ההנהגה. ומי נטל חלק במרד המכבים? פלג מתוך החסידים, הקנאים הקיצונים, שזעמו כל כך על ההתפתחויות עד שהם הטרידו את המתייוונים או תקפו אותם והצטרפו למורדים. אולם רוב הלוחמים המכבים היו יהודים פטריוטים שנחשפו מעט לתרבות היוונית, אך שמרו על נאמנות ראשונית ליהדות. אני סבור שהמורדים הללו שינו את גישתם בעקבות המפגש עם ההלניזם, ועולמם האמוני היה פחות קיצוני ופטליסטי מזה של החסידים. היום אולי היינו מכנים אותם יהודים מתורבתים, ולא מתייוונים. אך ההלניזם השפיע על התפיסה שאדם צריך לקבל על עצמו תפקיד אקטיבי יותר, ובכלל זה התנגדות למלוכה. אולי גם למדו טקטיקות צבאיות מהחיילים היוונים, המיומנים בהרבה. בכל מקרה, לאט לאט ובהדרגתיות, הם התישו את הצבא היווני. ככל שלחימת הגרילה נעשתה עקובה מדם, יהודים שאולי בתנאים שלווים יותר היו כבר מתבוללים, נאלצו לקבל החלטה. רבים עברו לצד המכבים. ומה שהחל כהתנגדות של חסידים קיצונים, הפך לקואליציה של קנאים, מתייוונים מתונים ואלו שהעמידו את הנאמנות ליהדות בראש סדר העדיפויות. ספר המכבים א' מספר סיפור קלאסי המבדיל בין החשמונאים לחסידים הקיצונים. קבוצה של חסידים שהתקבצה במערה כותרה בשבת בידי צבא יווני חמוש. הם נקראו להיכנע ולקבל את גזרות המלך כדי להציל את חייהם. החסידים סרבו לחלל את השבת ולהילחם, אך לא הסכימו לחלל את מצוות התורה והקריבו את עצמם על קידוש השם. המכבים וחז"ל בעקבותיהם הסיקו שפיקוח נפש דוחה שבת, ולכן בניגוד לחסידים החליטו להשיב מלחמה. נראה שהחסידים באמונתם נטולת הנואנסים העניקו משקל זהה לכל המצוות, משום שכולן ניתנו על ידי האלוקים. והיות שאסור לחלל את השבת מכל סיבה אחרת, הם בחרו להקריב את נפשם מתוך נאמנות מוחלטת לתורה. כך הוכיחו את מסירותם לאל גם במחיר של מוות. המכבים, וחז"ל בעקבותיהם, היו מסוגלים ליצור היררכיה של ערכים, ולהחליט שהחיים קודמים לכל, בין היתר בשל היחשפות למחשבה הפילוסופית ולניתוחים הרטוריים שלמדו מהתרבות ההלניסטית. הם בחרו לסכן או לתת את חייהם כדי להגן על החיים. ההבדלים נקרו שוב לאחר ניצחון חנוכה. הקיסרות הסורית הייתה עסוקה במלחמות אחרות, ויהודה הצליח להרחיק את הסלובקים מירושלים למשך כמה שנים. עד שנת 165 לפני הספירה, הוא השכיל לבודד את ירושלים. בשלב זה, הסלובקים שלחו צבא סורי גדול להתמודד מולו. יהודה העדיף לנהל מסע ומתן ולהתפשר ולא להסתכן בהשמדה. ההסכם שהתקבל לבסוף היווה ניצחון למכבים. הקיסר חנן את המורדים והעניק ליהודים את הזכות לשמור את חוקי הכשרות ולקיים את מצוות הדת כבעבר. ליהודה היה עתה כוח לטהר את המקדש ולהשיב את הפולחנים המסורתיים על כנם. כל זה אירע בחודש תשרי. המכבים ביקשו לקבוע את חנוכת המזבח 8 ימים לאחר חג הסוכות, כפי שעשה המלך שלמה כשחנן את בית המקדש הראשון. אך החסידים התנגדו. הם התעקשו שבית המקדש החדש עתיד לרדת מהשמיים באופן ניסי, וכי אין לעשות דבר שעלול לסכן נס זה. לדרישת החסידים, המתינו המכבים חודש שלם להופעת המקדש הפלאי, ואז חיכו חודש נוסף. משלא אירע דבר, יהודה והמכבים קבעו שהחגיגות יימשכו 8 ימים, ויחלו החל מיום כ"ה בכסלו, יום השנה להשתלטות היוונים על בית המקדש וחילולו. המתקנים היווניים המאוסים הוסרו, ובית המקדש נחנך מחדש. למכבים היה האומץ ליצור חג חדש, אפילו בהיעדר סימן מישות ניסית כלשהי. החגיגות התמקדו בהדלקת המנורה ואורותיה. החג נודע גם בשם חג האורים. המכבים הקיפו את בית המקדש בשירת מזמורי הלל, כשהם נושאים בידיהם לולבים ואתרוגים. הקשר החזק שבין חנוכת המזבח לחג הסוכות, 8 ימים, פירות האסיף, טקסי פולחן בבית המקדש, והעובדה שמראש החגיגות היו אמורות להתקיים בחודש תשרי, מיד לאחר חג הסוכות, הולידה לחג את הכינוי ימי חג הסוכות בחודש כסלו. המכבים קבעו שהחג יצוין מדי שנה, החלטה אמיצה במיוחד בהתחשב בכך שמלחמות החשמונאים עוד היו בעיצומן. בהמשך, בסיוע הצבאות הסלובקים, ההלניסטים השיבו התקפה, ותוך 2 יהודה נהרג והמכבים חזרו ללוחמת גרילה. בשנת 152 לפני הספירה, השלטון הסלובקי התפרק בשל מאבקי ירושה, ושני היריבים נזקקו לחיילים. הם פנו ליונתן אחי יהודה וממשיך דרכו, וביקשו גיבוי צבאי. בתמורה לכך, הציעו למכבים שליטה מחודשת על ירושלים ויהודה במשך שנים ארוכות. יונתן ושמעון, אחיו של יהודה, שמרו על אוטונומיה יהודית באמצעות משחקים פוליטיים עם קיסרים ועם טועני הכתר הסלובקי. שלטון החשמונאים שילב בין כהונה למלוכה, וסימן תפנית ממדיניות העבר שדגלה בהפרדת רשויות. הגורמים הפרושים בקואליציה התנגדו לשילוב זה, אך נשארו בשלטון כדי להילחם בו מבפנים. החסידים פרשו מהחיים הפוליטיים, מחשש שהממשל ייאלץ להתמודד עם המתייוונים ויושפע מהתרבות ההלניסטית. אך הרוב היהודי המחויב לברית הבין שאין ברירה אלא להתפשר על כמה ערכים מוסריים ודתיים בתהליך יצירת הממשל ובמסגרת המאבק על ההישרדות. הבחירה בפרישה, האלטרנטיבה הטהורה, הייתה הגרועה ביותר, משום שללא מדינה ותרבות, העם היהודי ובהמשך גם היהדות עצמה, יימחה. מלכי בית חשמונאי העמידו שלטון יהודי שבחסותו הפרושים וממשיכי דרכם הרוחנית חז"ל התפתחו, ובסופו של דבר גם ניצחו במאבק הפנימי של תרבות ודת. למעשה מלכי בית חשמונאי שמרו על גבולות רחבים של אוטונומיה, עד שכעבור כ-100 שנים התחולל מאבק איתנים על הירושה בין שני אחים, והשלטונות הרומיים העולים נקראו להתערב. בסופו של דבר, הממלכה היהודית נפלה בידי הרומים ועברה לשליטתם. אז האם חג החנוכה הוא בעצם פייק ניוז? חגיגה של ניצחון שלא הושלם ושלטון אוטונומי שלא צלח בטווח הארוך? אני סבור שלא. אם המרד לא היה מתרחש, השילוב בין תרבות הלניסטית אימפריאליסטית למשטר פוליטי ברוח זו, עלול היה לזעזע את היהדות. בזכות המרד, עוגנו מצוות התורה הבסיסיות. ההתייוונות נמשכה, אך היהדות המחוזקת עצרה בקרבה את היכולת הפנימית להטמיע מרכיבים חדשים ועדיין להישאר דת חיה. ההפוגה הזמנית שהחשמונאים זכו לה אפשרה בהמשך את ניצחון הפרושים ויוצאי חלציהם, חז"ל, ואת הופעת היהדות החז"לית. כמה מנות טייק אווי מסיפורי חנוכה. 1. כאז גם היום, תכליתה של עבודת השם בעיני החסידים היא העברת הכוח לאלוקים והפגנת מסירות מוחלטת גם במחיר הקרבת החיים ואי ההשתתפות ביצירת חברה ברת קיימה. המכבים דאז, כמו הרוב היהודי בימינו, הגדירו מחויבות דתית כדבקות בברית האלוקית ולקיחת אחריות על בניית חברה ברת קיימה. הם בחרו להקריב את חייהם רק אם יש צורך, על מנת להגן על קהילת הברית. 2. תרבות המאפשרת התפתחות פנימית של המסורת תשרוד יותר מזו שמשמרת את טהרתה בהיבדלות מהתרבות הכללית. חרף הסיכונים הכרוכים בכך, פתיחות תרבותית תגבר על אסטרטגיה של הימנעות והיבדלות. 3. הצלחת המכבים ביצירת קואליציה רחבה שתעמוד לצידם, אפשרה לחלק הארי של העם היהודי להמשיך לקיים את המסורת. מדיניות זו טובה מהחלופה שהיא אובדן הרוב והבטחת ההמשכיות, רק באמצעות פלג פונדמנטליסטי קנאי המופרד מכל העמים ומן התרבות הכללית. 4. הכוח שהפעילו שליטי בית חשמונאי השחית אותם, אך החסרונות הללו התקזזו עם התפתחותה של תנועה פנימית, חיה, שאפשרה ליהדות לתפקד ולשגשג גם כאשר באה במגע עם תרבות כללית גבוהה. היום גם המנהיגות הישראלית וגם האמריקאית סובלות מפגמים רבים. ואף על פי כן, יצירת רנסנס מקביל לזה שהתרחש בתקופת בית חשמונאי, היא המפתח לאסטרטגיית ההמשכיות הנכונה בזמננו. שבת שלום וחג אורים שמח.